שלום וברכה. מזל טוב למכבי. זה דבר שאי אפשר להגיד בגלות. בזמן הגלות, הספורט זה של הגויים. בארץ ישראל, במדינת ישראל, הספורט זה שלנו. מה? זה גויים שלנו. זה גויים שלנו. בעוד שבגלות אפילו יהודי שמנצח באיזושהי קבוצה, אז זה יהודי של הגוי. כאן זה גויים שלנו. אנחנו מגדלים אותם, הם באים בשמנו. ולכן יש פה מדרגה מיוחדת של המדינה. נו, יש מדרגה מיוחדת של מדינת ישראל, שהיא מרוממת את תחומי החיים השונים. דבר שלא זכינו לו במשך הדורות. ניתן לומר שאי אפשר לצייר לעצמנו את אמונת הייחוד, את האמונה באל אחד, וכל המתבקש מזה, בלי מדינת ישראל. אנחנו בחוץ על הארץ נתונים לאיזה מין קרע פנימי, בין הקדושה שמעל הטבע, לבין הטבע. בכל האנושות כולה, מושג הקדושה מוכר. מוכר בצורה פחות מעמיקה, יותר מעמיקה, אבל הוא נודע. יש איזושהי אינטואיציה של הקודש. ככה ידוע אצל אומות העולם. גם עם ישראל יודעים על קדושה. אם הגויים יודעים על קדושה, אז גם אנחנו יודעים על זה, קצת על קדושה. וכאן הבעיה, שבדרך כלל, בתודעה האנושית, התרבותית הכללית, הקדושה מצטיירת, מתלכדת עם מושג הרוחניות. כלומר, איפה יש קדושה? במקום שבו יש רוחניות, שם הקדושה. או איפה הייתי אומר אפילו יותר מזה, הרוחניות היא הקדושה. והעמדה הזאת מפרנסת, בסופו של דבר, גם אם לא מתכוונים לאיזה מלכתחילה, זה מפרנס גישה של שתי רשויות, של שניות. אלוהים מזדהה עם הצד של הרוח, ואילו הכוחות השטניים, המתנגדים לאלוהים, הרע, הם עומדים מצד הגשמיות, חומר, הטבע. עכשיו, הוודאי שעמדה כזאת איננה יכולה להיות עמדה של אמונת הייחוד. הקדושה איננה רוחניות במקור. אם נסתכל בכל התורה כולה, הקדושה היא כל מקום שבו אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא. איך נאמר? קדושים תהיו, כי קדוש אני. כלומר, אתם רוצים לפגוש אותי, אז היו מה שאני. אני קדוש, אף אתם היו קדושים. יכול כמוני תלמוד לומר אני השם אלוהיכם, קדושתי למעלה מקדושתכם. אבל עם כל זה, הקדושה זה מקום שבו אני פוגש את הבורא, והשאלה איננה אם המסגרת, הקטגוריה של מציאות שדרכה אני פוגש את הבורא, זה רוח או חומר. יש חומר קדוש, ויש חומר נטול קדושה. יש רוחניות קדושה, ויש רוחניות תמאה אפילו. כך שאפשר לומר, אם אתה פוגש שם את הבורא, זה קדוש, אתה לא פוגש את הבורא, זה לא קדוש. לא משנה אם זה חומרי או גשמי, או רוחני. יחד עם זאת, בזמן הגלות, מאחר והשלטון על העולם הזה נתון בידי אומות העולם, אז זה לא הטבע שלנו, זה לא החומריות שלנו. ולכן, אנחנו מוכרחים להיפגש עם הקדושה רק בתחום הרוחני בלבד. זה מה שקורה בזמן הגלות, ואז בזמן הגלות אנחנו מאמצים את העמדה המצויה אצל אומות העולם לפי הקדושה שווה רוחניות. ולכן, ענייני הספורט, וענייני הכלכלה, והתרבות, והספרות, האומנות, הצבא, כל אלה עומדים מחוץ לתחום של הקדושה. ניתן לומר שמדינת ישראל מצילה אותנו, אם כן, מכפירה. היא מצילה אותנו מן המחשבה שהקודש נמצא רק ברוח. ובמילים אחרות, האתגר שמדינת ישראל מציבה לפנינו הוא קדושת החול. לא כמו שרגילים לפעמים לומר קידוש החומר. מכירים את הביטוי הזה, קידוש החומר. כלומר, החומר איננו קדוש, אבל צריך לקדש אותו. כן? מסילת ישרים, מידת הקדושה, האדם הקדוש, כל מה שהוא אוכל, מתקדש, כל מה שהוא עושה, מתקדש. פה מדובר על ממד אחר לגמרי, והוא הקדושה שבחול. זה קדושה עליונה מאוד, נסתרת מאוד, אבל עליונה מאוד. מבאר הרב, באורות, שהקודש שבחול, הוא עליון יותר מן הקודש שבקודש. אלא שהוא מסותר הרבה. דהיין, אם אדם יאמר, מאחר ויש קדושה בטבע, אתלכד עם הטבע. יש היום הרבה פעמים בגמות של חיפוש רוחניות, בקשת רוחניות. זה מצוי מאוד אגב, בציבור הישראלי במיוחד, למשל גם בעולם כולו, שיש היום צמאון אדיר לרוחניות, והרוחניות שמבקשים איננה הרוחניות של הדת. מבקשים רוחניות מעין פנתאיסטית. רוחניות של התמזגות האדם עם הטבע. והדבר הזה, אי אפשר לומר שהוא לא נושא בתוכו, בקרבו, סכנות אדירות. שהרי, כאשר האדם נפגש עם הטבע תחילה, הוא לא פוגש את הקודש שבטבע. הוא פוגש את הרע שבטבע, את האכזריות שבטבע. וכל התנועות הפשיסטיות, האכזריות כל כך, צמחו מתנועות נוער ששאפו לשיבה אל הטבע. לכן זה לא כל כך פשוט. כשאני אומר, הקדושה שבטבע, אז זה מצלצל אצלנו עם זיכרונות מרים מתנועות אנושיות שהגיעו מזה לעבודה זרה שפיחודה במגילוי הריות. אבל יחד עם זה, הקדושה שבטבע תובעת את אלבונה. ולכן הקודש, אבל, אז לכן, כדי להגיע אל הקדושה שבטבע, צריך איזשהו שביל. השביל הוא הקדושה שמעל הטבע. כלומר, אחרי שהאדם הצליח לאמץ, תודה רבה, את הקודש שמעל הטבע, כשהוא חוזר אל הקודש, כשהוא חוזר אל הטבע, הוא מגלה את הקודש שבו. כלומר, יש מאמץ בתחילת דרכו של האדם, של התעלות, של מאבק נגד כוחות הטבע, אבל זה לא עולם מלא, זה לא עולם שלם. העולם השלם זה כאשר הוא מגלה את הקדושה הנסתרת בטבע. אפשר לומר שזה הסוד של מה שמתרחש בתנועות הרוחניות של ימינו. איך אומר הרב באורות הקודש? רז התנועות העכשוויות. כן, ככה הוא אומר בחלק ב'. כן? זה כל מי שבאולם או באינטרנט יכול לראות, זה אורות הקודש. חלק ב'. זה בחלק ב'. בפרק כף ג' מלחמת הקודש והטבע. רז התנועות העכשוויות. מה זה התנועות? הוויכוחים. מתברר בזה שהקודש עצמו, אור העולם, העומד למעלה מהטבע, מהגופניות והחברתיות, תובע הוא מהעולם בכלל ומישראל הפזור והשבור בפרט את הדיכיון של הטבע. הפשטות, הבריאות, הנורמליות שבחיים בהרגשה, בשכל, בהתפעלות. רוצים להיות נורמליים. רוצים לצעוק, יש אלוהים או מכבי. נכון? מכבי ראשי תיבות, מי כמוך, באלים השם. רוצים. בקירוב אל הטבע יש שנאת הקודש הרגיל. שונאים את הדתיים. הדתיים הם מגבילים את החיים. הם מקטינים את החיים. כן? בקירוב אל הטבע יש שנאת הקודש הרגיל. הצורר את הטבע. המשדד את מערכתו. הקודש הרגיל, אז מה עושים הדתיים? נלחמים בחזרה. מה, יישארו חייבים? הקודש הרגיל, המורגל מאז להתהלך עם הטבע בקרי, אוגרו את שארית כוחו להילחם עם הטבע. יגידו, טבע, חול, פויה. אבל לוחם הוא עם הטבע שלו. הרי כשהקודש נלחם נגד הטבע, הוא נלחם גם נגד הקודש שבטבע. הוא לוחם נגד עצמו. כושל הוא ונופל במלחמתו. מה יעשו בנציגי הטבע? גם הם נלחמים, נכון? הטבע המתנסה לתבוע דיכיונו שנעור על ידי תביעת הקודש הגנוזה בקרבו, מתנסה, עם כל שלילותיו, שונאו את הקודש, גם את הטבע שבו, גם את הודו, יופיו ובריאותו. פה נופל הטבע, ונכשל במלחמתו. כלומר, זה לא יעזור. כלומר, פה מדובר בשני יריבים, שאף אחד איננו יכול לנצח, אם הוא מנצח את השני. מאוד מעניין הדבר הזה. זה מסביר הרבה דברים שקורים בימינו. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את מדינת ישראל בשביל מה? בשביל להשלים את המלחמה הזאת. לרצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. אומר הקדוש ברוך הוא, תראו, אני נתתי לכם את הארץ הזאת. בשביל מה? בשביל שאתם תגלו את הקודש שבכל. לא יודעים, הקודש שבכל. הקודש שבכל. אתם לא רוצים? תחזירו את הארץ. לא רוצים? בסדר, מבטר לכם. תנו את זה בחזרה. אם בעלי הקודש העליון מסרבים לקחת על עצמם את האתגר של חשיפת הקודש שבכל, ומסתפקים בזה שברוך השם יש לנו מדינה ויש לנו צבא. אבל אתה לא רוצה להגיד ברוך השם יש לנו תרבות וספרות ואומנות וכלכלה ומשפט ותקשורת. אז ברגע שאתה אומר את זה, הקדוש ברוך הוא אומר, אז בשביל מה נתתי לכם את מדינת ישראל? בשביל שתהיו מיליטריסטים? תחזירו אותה. נשבור אתכם. כן? זה כתוב פה, לא? הנה, כתוב. לוויתן ושור הבר, שניהם נופלים במלחמתם, ונעשה מבשרם סעודה יפה לצדיקים. זאת אומרת, זה מדובר פה על פי המדרש המפורסם, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה קניגיון לצדיקים. מה זה קניגיון? עושים קרקס. מזמינים את הצדיקים לשבת בטריבונות, והם רואים לוויתן ושור הבר מלחמים זה בזה. לוויתן, לפי הזיהוי של הרב כאן, זה הקדושה שבטבע. שור הבר, הקודש שמעל הטבע. מלחמים זה בזה. וכל העולם רועש, כן, כי לוויתן ושור הבר זה חיות אימתניות, גורמים לרעידות אדמה אדירות, כל העולם מפחד. חוץ מצדיקים שמבסוטים אוכלים גרעינים בטריבונות. בסוף כך כתוב במדרש, לוויתן נועץ את ציפורניו בצוואר של שור הבר והורג אותו, ושור הבר נושך את צווארו של הלוויתן, ושניהם מתים ביחד, יורדים הצדיקים מהטריבונות, ואוכלים מהבשר של שניהם. כך כתוב. זאת אומרת, יש צדיקים כאלה שכשהם רואים את המלחמות האלה לא נבהלים, לא מפחדים, ממשיכים להגיד הלל ביום העצמאות, לא מפחיד. יש צדיקים כאלה בינוניים שקשה להם לשבת לטריבונות. איך כתוב בערפי לתואר? הרב אומר, הקדוש ברוך הוא עתיד להעניש את הרשעים. למה? מה עשו הרשעים? הם ציערו את הצדיקים הבינוניים. וזה לא יפה לצייר צדיקים בינוניים. כי הצדיקים הבינוניים הם אנשים ישרים וטובים. אז למה עשיתם להם את זה? זה כל כך לא יפה לצייר צדיק בינוני. כך אומר הרב. צדיקים הבינוניים, זה לא יפה לצייר אותם. וזה מה שהרשעים עשו בעולם הזה, ציירו את הצדיקים הבינוניים, צריך להניש אותם. מה עם הצדיקים הגדולים? אי אפשר לצייר אותם. הצדיקים הגדולים, הם רואים את המלחמות האלה, ומבסוטים לאללה. אומרים, סוף סוף אנחנו נאכל מהסעודה הזאת, נאכל מלוויתן ושור הבר. אנחנו נאכל מהקודש שבטבע, ומהקודש המתנזה מעל הטבע. הכל טוב. מבסוטים הצדיקים. הצדיקים הגדולים יש להם ג'וק, יש להם בג, קוראים לזה אופטימיות כרונית. רואים משברים, מרוצים, סוף סוף, ברוך השם שהגענו למשברים. זה לא אומר שלא צריך להילחם. מתי אומרים למישהו שהוא צופה בעין טובה על המציאות, כשהוא עשה את כל המאמצים שלו להילחם ברע? אבל כשאתה לא יכול, אתה רואה שהמשברים הם עוברים, גם אם אתה תעצור את ההתנתקות, ובעזרת השם זה ייעצר. אבל הקרע הפנימי בתוך הנפש של העם, הדבר הזה זה שבר פנימי שאי אפשר לרפא רק בזה ניצחנו ועצרנו את ההתנתקות. יש משהו אחר לגמרי. יש צורך להבין את המשמעות, את המוטציה שזה יוצר בנפש האומה שמשברים כאלה ומופיעים. במקום להגיד, אם זה ככה, אני אפסיק להגיד הלל ביום העצמאות. אני חיכיתי רק לזה. אני כבר איזה 40 שנה, אני כופס את הציפורניים מרוב חרדיות, ואינני יכול לסבול את זה שעדיין אנחנו אומרים הלל ביום העצמאות. אני מחכה בפינה שסוף סוף יהיה משהו שיוכיח שזהו, נגמר עם הציונות. סוף סוף, הם נגדנו, אה? טוב, אז אפשר... סוף סוף להפסיק להגיד הלל ביום העצמאות, כל הנקיפות מצפון על ברכה, לא ברכה, לילה, יום, וזה, שחיינו, כל זה, ברוך השם נעלם. זה הכוונה שאתה בכלל לא מבין, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? למה הוא הביא עליך את כל הדברים האלה? למה? אמר לי תלמיד חכם, שאני מעריך, תלמיד חכם, אמר לי תלמיד חכם הבוקר, דבר שאני מתאר לעצמי שאיננו מבטא רק את הלך הנפש שלו. אמר לי, תשמע, מדינת ישראל זה כמו בר כוכבה. או שזה ילך. שאלתי והרי כבודו סותר מקורות מפורשים בחז"ל, שמדינת ישראל לא תחרב לעולם. הוא אומר, גם לרבי עקיבא היו מקורות שבר כוכבה הוא המשיח. אז אם רבי עקיבא יכול לטעות, אולי גם אנחנו יכולים לטעות. מה התשובה? אה? זה ג'וקר, אה? אם רבי עקיבא יכול לטעות, אז גם רבינה ורבה שיכולים לטעות. מעניין, אה? תשובה. אתם רוצים תשובה? לא משנה. דימה, עוד יותר טוב. אז רבי עקיבא לא טעה, ובכל זאת, בר כוכבא זה לא היה מלכות עולמים. נו, עוד יותר טוב. אז אם אבא אמינה שלו קשירה, גם אבא אמינה שלו קשירה, אבל זה יכול להיות רק אבא אמינה. תשובה. מי אמר לנו שמדינת ישראל לא תחרב? אותה גברה שאומרת שרבי עקיבא יכול לטעות. כלומר, אותם חזל שאומרים רבי עקיבא דימה אותה, לא משנה איך שתגיד, אותה גמרה היא אומרת, אבל לגבי מדינת ישראל זה לא אותו דבר. אז אם כך, קשל עוזר ונפל עזו. שהרי זהו ירושלמי מפורש. במסכת שביעית פרק ו', הלכה א', שמדינת ישראל לא תחרב. עכשיו, מאיפה הגמרא לומדת את זה בירושלמי? היא לומדת את זה מפסוק בתורה. זאת אומרת, זה דין דאורייתא שמדינת ישראל לא תחרב. במובן מה שאני אומר. נכון? כי זה כתוב בגמרא. כי זה כתוב בגמרא. אולי, מי אמר לך שהנחת תפילין זה הקופשאות השחורות האלה מאור עם הפרשיות? אולי תפילין זה בכלל מציאות עילאית עליונה. מי אנחנו כדי להחליט על פי פסוקים או על פי חז"ל שכשהם אמרו תפילין הם התכוונו למה שאנחנו מניחים כל בוקר? כלומר, הגמרא ניתנה על מנת שאנחנו נדע מה צריך לעשות. ואם חז"ל פירשו את פסוקי התורה, הם פירשו אותם באופן שיש לנו מה לעשות עם זה, ולא להגיד אנחנו לא מבינים. שאם לא כן, זה אומר שהקדוש ברוך הוא נתן את הספר שלו, את הספרים שלו, את ה-24 ספרי התנ"ך, הוא נתן אותם לתוהו. וחבל על כל הדיו ששפכו הנביאים. כי הם כתבו ספרים לא שמישים, שאי אפשר לעשות מהם כלום. מובן? אז אם הספרים האלה ניתנו לנו, ושם נאמר על מדינת ישראל שהיא לא תחרב, אז זה ברור שזה נאמר לפי שפה שאנחנו עשויים להבין אותה. כי אנחנו אותם בני ישראל שהתורה ניתנה להם. אנחנו לא, זה בני ישראל, זה לא איזה מין ישות מטאפיזית חיצונית לנו, זה אנחנו. אנחנו בני ישראל. כתוב, מה כתוב הירושלמי? כתוב שמדינת ישראל לא תחרב, פשוט מאוד. מה? לא, לא בלשון שלי, כי בזמן הגמרא עוד לא ידעו שיקראו לזה מדינת ישראל. אבל כתוב שם פורש, והטיבך והרבך מאבותיך, אבותיך הייתה גלות אחרי גאולתם, ואתה, משאתה נגאל, אין לך גלות אחריה. אז זה מפורש. כלומר, התורה דיברה על זה, שפעמיים נגלה, פעמיים נגאל, ואחרי הגאולה הראשונה ישוב גלות, ואחרי השנייה לא. זה מפורש, מה אני יכול לעשות? וזה לומדים מפסוק בפרשת ניצבים. אם כן, זה דין דאורייתא. לא, אתם לא אוהבים פסוקים מהתורה, אז נביא לכם פסוקים מהנביאים. כתוב במגילת איכה, תם עוונך בציון. לא יוסיף להגלותך, פקד עלייך בת אדום, גלה על חטאותייך. אומר רשי, מי שיצאו מגלות אדום, שוב אינם גולים לעולם. מאיפה רשי לומד שזה דווקא אחרי גלות אדום? כי אחרי שנאמר, לא יוסיף להגלותך, פקד עוונך בת אדום. פקד עלייך בת אדום. אם כן, הדברים מפורשים. בסדר? כן, צריך להבין על מה אנחנו מדברים. אבל אני רוצה להזכיר דבר מעניין. חגי עצמאות, יש לנו בלוח השנה שלושה. כן, שלושה חגים של עצמאות צריך לחגוג על פי התורה. כל פעם שיוצאים מעבדות לחירות, וזה קרה שלוש פעמים בהיסטוריה, אז לכן שלוש פעמים יש חג עצמאות. והפעם הראשונה זה חג הפסח, כשיצאנו מגלות מצרים. החג השני, חנוכה, כשיצאנו מגלות יוון. והחג השלישי, יום העצמאות, כשיצאנו מגלות בריטניה. וכל פעם יש לנו חג עצמאות אחר שהתורה מסב. עכשיו מעניין, צריך לשים לב דבר מעניין בחג הפסח. חג הפסח, לכאורה הוא חג לא מובן לחלוטין. לעשות חג על זה ש600,000 עובדי עבודה זרה יצאו מעבדות לחירות? זה משהו נורא. אלא מה תגיד לי? כן, אבל אחרי 50 יום הם קיבלו את התורה. אז בסדר, אני מקבל. אז תעשה רק חג השבועות. כלומר, אז הייתי אומר, בסדר, התורה לא רוצה לציין את יציאת מצרים, היא רוצה לציין את מתן תורה. לכן צריך לעשות חג בשבועות בלבד. אבל לעשות חג על חג הפסח, עם כל דקדוקי הלכה וכל מיני חומרות, על מה? אתה חוגג את עצמאותם של עובדי אלילים? מה יש פה? אלא מה? רואים שהתורה רואה ערך עצמי בעצם העצמאות. עכשיו, דבר מעניין. מה קרה 50 שנה אחרי העצמאות הזאת של יציאת מצרים? תקראו בספר יהושע ובספר שופטים. 50 שנה רק אחר כך. שישראל עובדים לבעלים ולעשתרות ולאלוהי מואב ואלוהי עמון ואלוהי מצרים ואלוהי צידון וגם מקריבים קורבנות אדם. ויש עניות בתורה אדירת כדי כך שמנהיג האומה יכול להקריב את ביתו על המזבח. ויש מעשה פילגש בגבעה. זה גאולת מצרים. בזמן שהלכנו במדבר והיה עמוד אש ועמוד ענן וכל העם היה קדוש. אני מבין שחגגו את חג הפסח. אבל אחרי 50 שנה צריך להפסיק את זה. להגיד סליחה, טעינו. בסדר, במשך 50 שנה היה מקום לזה. אבל תראו לאן זה הביא. למה זה הביא הדבר הזה? עד כמה שאני זוכר, הרבנים שכחו לבטל את חג הפסח. או לפחות את ההלל. תגיד חצי הלל. משהו כזה. אל תגיד עם ברכה. לא, אומרים הלל עם ברכה, הלל פסח, וזה מה קרה. כנראה שהמאורע לא נשפט על פי המאורעות הבאים בעקבותיו, אלא מצד עצמו של המאורע. זה נקודה ראשונה. אבל בנוסף לכך, מי שיש לו עיניים לראות, רואה שככל שאנחנו מתקדמים, המהלכים הולכים ומעמיקים בגאולתנו. כלומר, מי שיש לו עיניים לראות, רואה שכל מה שמתרחש במדינת ישראל, הוא גאולה על גבי גאולה. מדוע? כי כל המאורעות של ההיסטוריה של הגאולה, עניינם, להוסיף נדבכים שונים בהתפתחות של הזהות שלנו. ואם הגענו למאורעות קשים, זה סימן טוב, סימן שאנחנו מסוגלים להגיע לזה. סימן שמשהו צריך להיפתח בנפש. אז משל אנשים אמרו, טוב, בשביל מה הייתה מלחמת ששת הימים? כדי שהישראלים החילונים יחזרו בתשובה. הם יהיו דתיים כמונו. לא הלך לך. אז מה תגיד, בשביל מה הייתה מלחמת יום הכיפורים? כדי שיקום גוש אמונים, ואז החילונים לא יהיו דתיים כמו החרדים, אבל יהיו דתיים לאומיים כמונו. לא הלך לך. מדוע זה לא הולך לך? כי אתה חושב שהזהות שלך זה כבר הזהות האידיאלית. ואז אתה מזמין כנגדך, מי שיגיד, יש חלקים של הזהות האנושית ששכחתם, ואתם לא כוללים את זה, אז אנחנו מתנגדים לכם. מה הטענה היום נגד הדתיות הלאומית? שהיא לא אוניברסלית. היא מתעסקת ביהודים בלבד, היא גזענית. אתה כולל בזהות שלך את המסר האוניברסלי של היהדות או לא? האם אתה מבין שאתה יושב בכל מלוא רוחב ארצנו, מתעלת סואץ ועד נהר פרט, האם אתה מבין שאתה עושה את זה לטובת האנושות, או שאתה חושב שזה רק לטובת עם ישראל? כל מה שאתה חושב שזה רק לטובת עם ישראל, אז אתה לא מבין מה אברהם אבינו דיבר? ונברחו בך כל משפחות האדמה? אם אתה מבין שזה הכרחי לכסח את אויבינו, לא בגלל מיליטנטיות לאומית, כי אם מפני שאתה חפץ בתיקון העולם ומלכות שדי, ומפני אכפתיות אמיתית לגאולת השכינה ושייכותה אל הכל, אל כל תחומי האנושות והחול והעולמות כולם, אז מלא, הקדוש ברוך הוא יהיה איתך. האמת היא, הדברים האלה מפורשים בספר אורות. מה לי לדבר כשהרב אומר את הכל כל כך יפה? באורות, בעמוד, קופסנך, פסקה וב. לא? זוכרים, לא? הנה, הוא אומר את זה. במשיח בן יוסף, מה זה משיח בן יוסף? זה הציונות. הציונות החילונית, הפלמחיסטית, הטובה והבטוחה בעצמה. כן? במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. כלומר, אתה שואל את משיח בן יוסף. אתה אומר לו, משיח בן יוסף יקר, תורא שמה מגיעים גויים.
אני אכנס בהם. כסוח להם את הצורה.
כן? זה משיח בן יוסף. הנה, במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. אמנם, התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה, כי אם השאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם. ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד. כלומר, יש צורך שהאומה הישראלית תהווה את המרכז של החיים האנושיים. זה חשוב מאוד. לא כמו הנוצרים שרצו לבטל את המרכז החם, לגמרי. מכל מקום, אין הכוונה כולה רק המרכז. כי אם פעולתו גם כן, על הכלל הגדול. מה כאן הרב רוצה לומר? שמשהו במשיחיות בן יוסף צריך להישבר. הביטחון העצמי הזה, המרוכז רק מסביב לאומה הישראלית, משהו מזה צריך להיסדק. הוא אומר כאן, וכשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, כלומר, לפרוץ את הגבול הלאומי, צריכה להיות גם כן, כן, הריסה. משהו צריך להרס. כן, הריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת, שיש עימה המגרעות של אהבה פרטית יתרה. מה זה לאומיות? זאת אומרת, לאומיות זה אגואיזם מורחב. במקום להיות אגואיסט בשביל עצמי, אני אגואיסט בשביל אומתי. על כן עתיד משיח בן יוסף להרג. כשלמדנו את הפסקה הזאת אצל הרב צבי יהודה קוק, שאלנו, היינו אז צעירים, שיעור א', כאלה נועזים, שאלנו את הרב צבי יהודה, אם משיח בן יוסף זה הציונות, וכתוב שמשיח בן יוסף פה הולך להרג, אז זה אומר חורבן המדינה, אה? הוא אמר, לא. אבל ירידה. ברוך השם שהתקיימה נבואתו, הגענו על הירידה קצת. ומלכות אמיתית וקיימת, תהיה משיח בן דוד. וכשמידת הכוסף אל הטוב הכללי מגיע לביטול ערכה של התייחדות הלאומיות, כי הרי אלה המתנגדים ללאומיות, אפילו בשם הלאומיות, הם לא עושים את זה מתוך שחיתות דווקא. יש גם אי יווני והכל, אבל לא טוב, לא חייב. הנה, הרי, לא יודע, היועץ המשפטי אמר שזה בסדר. אז הוא צדיק. רק הבן שלו, הוא לא ידע שהבן שלו, שנמצא איתו באותו חדר, יודע, הוא לא ידע. טוב, הנה, עוד צעד אחד, והרע יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים. נמצא שביטול יצר הרע והריגת משיח בן יוסף, קרובים הם בעניינם זה לזה. לפיכך נחלקו חז"ל בפרק החליל על הפסוק וביטו את אשר דקרו, אם הוא על משיח בן יוסף שנהרג או על יצרה שנהרג. כלומר, היום אנחנו בקליפה הקודמת לפרי של המעבר מן הזהות הלאומית לזהות האוניברסלית. אז מה יש לנו להלין על מדינת ישראל? אדרבה, איך הקדוש ברוך הוא נדיב איתנו שהוא מספק לנו את כל המשברים הנדרשים בדיוק במינון הנדרש כשאנחנו צריכים לעבור שינוי. נפלא. אז זה סיבה נוספת להוסיף עוד הלל, אולי לא רק הלל בלילה ובבוקר, אולי אחרי הצהריים גם כן. אבל אין תקנה של הרבנות הראשית הזה. על הלילה יש תקנה של הרבנות הראשית. על היום יש תקנה של הרבנות הראשית. אז זה אנחנו עושים. על אחרי הצהריים אין, אז לא נעשה. כן, מה אתה אומר? ההלל, ההלל הוא לא רפורמה, הוא פשוט מצווה. נגיד, כשהיית בפולין, לא הפרשת תרומות ומעשרות. הגעת לארץ, אתה מפריש תרומות ומעשרות. אז אתה רפורמי, כי אתה עושה דבר שאבותיך לא עשו. אז זה קשור לעניין. אמירת ההלל היא מצווה, כמו כל המצוות. כן, מה אתה אומר? לא, לא, לא. הלאומיות הישראלית היום היא לא משפיעה על האוניברסליות, עד רבה. היא היום במשבר. היא מגונה בעולם כולו. ועושים מאמצים אחרונים של רפיסות אדירה כדי למצוא חן בעיני הגויים, וזה לא יעזור. צינורות ההכרה. אחרי שאתה תברר לעצמך מהי המטרה האמיתית של שיבת ציון, ממילא הדבר הזה ישודר. והראשונים שיעשו את העבודה הזאת יהיו אומות העולם. כלומר, אומות העולם יבואו אלינו ויגידו לנו להשפיע עליהם. איך כתוב? בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. החולם, בכלל לא מבין מה שקורה. אבל אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. מה עושים היהודים כל בוקר? פותחים את העיתונות הבינלאומית כדי לדעת מה הגויים אומרים, נכון? כדי לדעת מה לחשוב. אז זאת אומרת, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. אז מה אומרים היהודים? מה אמרו הגויים? הם אמרו, הגדיל השם לעשות... באמת? הגדיל השם לעשות עמנו. היינו שמחים. ובסוף, היהודים אפילו ישמחו בגאולת השם, ובסוף אפילו הדתיים, ובעזרת השם אפילו הרבנים יסכימו לזה. לא, באמת, תאמין. אני חושב שזה מתחיל באומות העולם, אבל אפשר גם שאנחנו נקדם את העניין. כי השאלה היא באמת, מהי הכוונה שלך כשאתה הולך להתיישב על גבעה? מה אתה רוצה? בשביל מי אתה עושה את זה? זאת השאלה. וזה הדבר שצריך לברר אותו. יש ב... אגב, זה צריך להבין שההלכות פה הן מאוד מאוד מדויקות. לגבי אמירת ההלל, למשל. מתי אומרים הלל בלילה, מתי אומרים אותו רק ביום? זו שאלה מאוד רצינית. טוב, אני לא אכנס עכשיו לכל הדיון ההלכתי הזה, כי יש לי לדבר לפחות 3 שעות. אין על הדבר הזה. אבל נגיד נקודה אחת מעניינת. דעת מרן אחידה בנושא הזה. כן? אחידה, שאלו אותו פעם באיזה עיר שבה אירע נס. הייתה עיר. כמו שקרה הרבה פעמים, בהרבה קהילות בישראל, שהקדוש ברוך הוא עזר, ונעשתה ישועה לאותה קהילה. אז ההלכה היא שכשנעשית ישועה לאיזושהי קהילה, היא עושה פורים, היא עושה איזה מנחג לדורות, כדי לציין את ההצלה הזאת. אז הייתה קהילה שרצו לעשות את הדבר הבא. אמרו, כיוון שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו, אנחנו רוצים לקבוע לדורות, לעשות כל שנה יום צום בתאריך שבו זה קרה, ולאחר מכן יום הודעה, ושבלילה שבין הצום לבין היום של ההודעה, נגיד הלל. ככה ביקשו אותם אנשי אותה קהילה, מובא בשאלות ותשובות חיים שאל למרן אחידה, סימן י' א'. אמר להם אחידה, זה שאתם רוצים להגיד, לעשות צום, זכר לצרה, מצוין. וזה אגב, אחד המקורות ליום הזיכרון שאנחנו עושים לפני יום העצמאות. זה שאתם רוצים לעשות יום הודעה לקדוש ברוך הוא, זה מצוין. זה המקור לזה שאנחנו עושים יום העצמאות. זה שאתם רוצים להגיד הלל, זה לא טוב. מדוע? בגלל שהלל נתקן רק על גאולה של כלל ישראל ולא של 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 קהילה פרטית. קהילה פרטית לא שייך. משהו כלל ישראלי כן, אבל פרטי לא. וכאן אנחנו לומדים על ההלל ביום העצמאות. מעניין, אחידה ככה הזדמנו על השאלה מעניינת, שמנה הרבה דברים יש ללמוד. אחר כך הוא אומר, ואם אתם רוצים בכל זאת לסמוך על הדעות שאומרות שאומרים הלל בכל זאת גם על גאולה פרטית, אבל לא בלילה. למה? כי לא מצאנו הלל בלילה. ככה הוא אומר, לא מצאנו הלל בלילה, לכן אל תגידו הלל בלילה. ואז הוא אומר, ואל תשיבני מהלל בליל פסח. טוב, כי הלל בליל פסח זה משהו מיוחד. כי זה כל מי שמגביית הארי רדה דבש, מבין שבאותה שעה צריך להגיד הלל. מה זה מגביית הארי רדה דבש? מי שלמד קבלת הארי, מבין שיש פה משהו מיוחד באותו לילה, פה צריך להגיד הלל באותו לילה. אבל מאיך התיתה, כך הוא אומר, בנס פרטי לומר הלל בלילה. מכאן אתה למד שבנס כללי יש מקום לחשוב אם להגיד הלל בלילה. עד כאן לדיוקים מאחידה. עכשיו, בואו נראה מה הארי אומר. כן, מה זה הדברי הארי האלה שרומז עליהם אחידה? אז קודם כל, לפני שנגיד את דברי הארי, קודם כל נראה מאיפה למדו שיש הלל בלילה של פסח בכלל. מאיפה למדו שיש הלל בלילה של פסח? זה ירושלמי, עוד פעם. לא יודעים. כתוב, השיר יהיה לכם, כליל התקדש חג. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? בתנך, כן. קודם כל. איפה בתנך? בנביאים. איפה בנביאים? בישעיהו. על מה מדבר ישעיהו? הוא מדבר על זה שסנחריב מלך אשור מגיע כדי לכבוש את ארץ ישראל, ויותר נכון, כדי לדכא את המרד של חזקיהו מלך יהודה, וישעיהו אומר, אל תדאגו, הוא יבוא לכאן, לא יעזור לו. לא יבוא אל העיר הזאת, לא ישפוך עליה סוללה, הקדוש ברוך הוא יציל, אין לכם מה לדאוג. ולא רק שאין לכם מה לדאוג, אלא שהקדוש ברוך הוא יכסח לו את הצורה כזו, בצורה כזו, שבסוף תגידו הלל. השיר יהיה לכם, כלומר אתם תגידו הלל, כליל יתקדש חג, כמו בליל פסח. כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, הגמרא אומרת, בא ליל פסח ללמד, על מפלת סנחריב, ונמצא למד אמנו. כלומר, הנביא כבר יודע שאומרים הלל בליל פסח, ולכן הוא מקיש מזה על הלל של סנחריב. אבל אנחנו שלא ידענו שאומרים הלל בליל פסח, מדברי הנביא אנחנו לומדים מההלל של מפלת סנחריב, אנחנו לומדים על ההלל של ליל פסח. עכשיו, הפסוק הזה, השיר יהיה לכם כדי להתקדש חג. מובא גם בתלמוד הבבלי, לא רק בירושלמי. כל מקום שהוא מובא בבבלי, רש"י אומר, השיר יהיה לכם, ביום שתצאו מן הגלות. כליל יתקדש חג, כמו בליל פסח. זאת אומרת שההלל של היציאה מן הגלות הוא המקור להלל של ליל פסח ולא להפך. זאת אומרת, מאיפה למדת שיש הלל בלילה בפסח? מן ההלל של ליל יום העצמאות. זה מה שאומרת הגמרא בעצם. זאת אומרת, שההלל של אחרית הימים הוא יותר גדול בעצם מההלל של יציאת מצרים. מה? כי הוא המקור. ההפך. אצל הנביא זה ככה. אבל הגמרא אומרת, נמצא למד אמנו. עכשיו, אם זה לא מספיק לך, הרי ברור שיום העצמאות, גמרא מפורשת במסכת ברכות דף י"ז עמוד ב', שיום העצמאות גדול מפסח. נכון? אמר להם בן זומא לחכמים. וכי מזכירים יציאת מצרים לעתיד לבוא, והלא כבר נאמר, אלי ימים באים נאום השם, ולא יאמר אותך ישם אשר העלה את בני ישראל מרץ מצרים. כי אם חי השם, אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מרץ רוסיה ומכל הארצות אשר הלכתם שם. נכון? אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים מקום, אל תגזים, זה לא יימחק, אלא עצמאות מדינית עיקר, ויציאת מצרים תפל לו. כלומר, גם לפי חכמים שחולקים על בן זומא, אז זה לא שזה מוחק לגמרי את יציאת מצרים, זה רק זה קטן. אז לכולי עלמה, הלל של יום העצמאות יותר גדול מהלל של פסח. זה מפורש בנביא, הנה ימים באים נאום השם. נכון? ואגב, צריך לראות שזה דבר מאוד מעניין. יש אנשים, אבל לפני שאני אגיד לכם את המשפט הזה, אני רוצה קודם כל לתת הצהרה קצרה. ההצהרה היא, אני נגד אכילת חמץ בפסח. בסדר? הלאה. סוף ההצהרה. עכשיו, יש אנשים במדינת ישראל שאוכלים חמץ בפסח. אבל על המנגל של יום העצמאות לא יוותרו. זה אומר שדברי הנביא יתקיימו. שבתודעה הלאומית מבינים שמה שקורה היום הוא יותר גדול מיציאת מצרים. אגב, זה פשיטה. כי כשיצאנו ממצרים, יצאנו מארץ אחת אחרי 200 שנה. כן, יצאנו מ-100 ארצות אחרי 2,000 שנה. אז מה יותר גדול? ודאי שאנחנו במצב יותר גדול. זאת אומרת, אבל זה יוצא לפי זה, מה התכוון אחידה בתשובה שלו? אתם תגידו הלל בלילה רק שזה יהיה כמו פסח או יותר מזה. זה מה שהוא אומר. עכשיו יוצא לפי זה, שאם אני מבין שזו גאולה אחרונה, אז אני אגיד הלל בלילה. אם יש לי ספק, אני אגיד הלל רק ביום. זה מה שקורה. מעניין הדבר הזה. טוב, אני לא מתערב במה שקורה במכון מאיר, אני כבר מספיק רבתי עם אנשים פה. אני רק אומר, זה, כל הדברים הם הלכה ולא למעשה, וכל אחד ישאל את רבו. כן? רק יש סידור בית מלוכה בחוץ. שואל. טוב, עכשיו, מה אומר הארי? מגביעת הארי רדת דבש. הארי אומר דבר מאוד מעניין. למה אומרים הלל בליל פסח? איפה הוא כזה? זה בפרי עץ חיים. אחד מספרי הקבלה. אז זהו, אני לא מבין בקבלה, אבל אני מבין מה שכתוב שם בעברית. כי קבלה אי אפשר להבין, כי זה או כתוב או בראשי תיבות, או במילים לא מובנות, או במשלים. אבל בכל זאת, לפעמים, ככה, בתוך הספרים האלה, יש איזה משפט בעברית, אומר הארי פשוט מאוד. בכל הגאולות כולם, כל פעם שאומרים הלל, אז העולמות עולים לאט לאט, העולם ההוא עולה עד העולם ההוא שעולה עד העולם ההוא, זה תגובות שרשרת איטיות כאלה. אבל בליל פסח, ביציאת מצרים, כל העולמות התעלו בבת אחת כדי לצאת מעבדות לחירות. זאת אומרת שהלל של ליל פסח הוא על היציאה מעבדות לחירות. על העצמות המדינית בסופו של דבר. ואם העצמות המדינית שלנו יותר גדולה, אז כאן מכון מוסד, תגידי הלל בלילה, לפי אחידה. אז כל מי שאומר שאחידה, לפי אחידה לא צריך להגיד הלל בלילה של יום העצמאות, טועה. ככה זה יוצא. אבל זה רק היה בדרך אגב. אבל זה להסביר שזה שוב עניין של אמונה. זה לא סתם הלכות. ההלכות הם הביטוי המעשי של האמונות. זה לא סתם. אם ההלכה כל כך מקפידה על כל פרט ופרט, וצריך לעשות ככה ולא לעשות אחרת, זה סימן שיש נפקא מינה רוחנית גדולה, שאם לא כן, לא היו מדייקים כל כך הרבה. משום מה לדייק כל כך הרבה על דבר שהוא לא משמעותי מבחינה רוחנית, מבחינת השקפת העולם הכוללת. יש בפרשת אמור, תיאור של המועדים. אלה מועדי השם מקראי קודש, אשר תקרבו אותם במועדם. אז ביום הראשון, בששת ימים תעשה מלאכתך, תעשה מלאכה, ביום השביעי שבת. שבת נקרא ראשון למקראי קודש. אחר כך יש רשימה של מועדי, מועדים, כלומר, רשימה שנייה, זה ימים טובים. שבעה ימים טובים בסופו של דבר, כן? סך הכל שבעה ימים טובים. יום ראשון של פסח, שביעי של פסח, שבועות, או שנה יום הכיפורים, סוכות ושמחת תורה. זאת, סך הכל שבעה ימים שהתורה מגדירה אותם כמקראי קודש. עכשיו, מה ההבדל בין השבת לבין יום טוב? שבת, זה בא לציין קדושה עליונה. זה כל כך קדוש שבת, שזה משתק אותי לגמרי. כלומר, כשאני רוצה להתחבר אל הקדושה שמופיעה ביום השבת, אני צריך לחדול מכל מלאכה. כלומר, אני צריך לחדול מאנושיות. אני לא יכול להיות יותר אדם ביום שבת. אתה רוצה להיות קדוש? תפסיק להיות אדם. מדוע? בגלל ש... כן? לא. זה קדושה שהיא בטבע, בשבת, אבל קדושה אלוהית. זאת אומרת, זה בא לציין את העובדה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מי עזר לו לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם? מה התשובה? אף אחד, נכון? בורא שמיים, מי איתי? מי איתי? אל תקרא מי איתי, מי איתי? זאת אומרת, ברא לבד. הקדוש ברוך הוא ברא לבד, אז הקדושה היא קדושה שלו בלבד. אתם אל תעזרו לי. אז מה תעשו כדי לחוש את הקדושה? תפסיקו להיות. לעומת זה, ימים טובים של פסח, שבועות וסוכות וראש השנה ויום הכיפורים, מה הם באים לציין? הם באים לגלות קדושה שהתגלתה בהיסטוריה האנושית. בעצם את יציאת מצרים. מי עשה את יציאת מצרים? הוא. הקדוש ברוך הוא עשה 90%. אבל 10% אנחנו עשינו. מה עשינו? הלכנו. תראו לעצמכם שפרו היה אומר, חבר'ה אפשר לצאת. לא רוצים. לא היה קורה כלום. לא היינו עושים לא חג פסח ולא כלום. זאת אומרת, הייתה פה שותפות של האדם במהלך. לכן פתאום, אותה קדושה היא נקלטת, אבל אפשר לעשות מלאכת אוכל נפש. מותר לעבוד. לעבוד לגמרי? לא. אבל, לעשן. אפשר. כן? כולם ככה מבסוטים, יוצאים בית הכנסת, פסח. שחטה. אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא עשה את העיקר. אחר כך, בסוף רשימת המועדים כתוב, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. זה בא להגיד. פשיטה. משה, עלה, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד על בני ישראל, דבר על בני ישראל, ואמרת עליהם, אז ברור שמשה עשה את זה. למה צריך לספר לנו שמשה הלך ואמר לבני ישראל? אז יש דרשה בגמרא שאמר להם, צריך לדרוש, ללכות חג בחג וכו'. אבל כל הראשונים אומרים שזה אסמכת ולא דאורייתא. אלא מה זה בא לומר? זה בא לומר שמשה אמר להם, תמשיכו עוד לעשות מועדים. כלומר, במהלך ההיסטוריה, כשיהיו מאורעות שיצדיקו את זה, יהיו מועדי השם שאתם תעשו, אשר תקראו אותם. וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, נתן להם, מסר להם את היכולת לעשות עוד מועדים. ומשה רמז להם איך עושים את זה. כי הרי מה כתוב מיד אחר כך? מה כתוב מיד אחרי וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל? יש מצוות המנורה. זה רמז בחנוכה. כלומר, מתוך הקודש הפנימי, עתיד לצאת אור שיופיע בתור נר חנוכה מחוץ למקדש. אחר כך יש לנו עוד מצווה, לחם הפנים. נכון? 12 לחמים, 12 חלות, כנגד החודש ה-12, שבו המצווה העיקרית היא המשתה. אז מה זה? כנגד פורים. מה כתוב בהמשך? ויצא בין הישראלית. כלומר, בין נגידנו עוד מועד, נכון? ויצא בין הישראלית. זאת אומרת, קורה פה משהו מאוד מעניין. יש עוד חג גאולה, ידוע, כן, שמה שאמר כבר השפת אמת, שאם חג הפורים הוא מכוון כנגד חג השבועות, כי קיבלו את התורה מחדש, וחג החנוכה הוא מכוון כנגד חג הסוכות, אז עתיד להיות חג שלישי כנגד חג הפסח, כשניגאל. אז הוא רמוז, ויצא בין האישה הישראלית. מה כתוב שם? מי זה בן האישה הישראלית? והוא בן איש מצרי, בתוך בני ישראל. יהודי מסובך. אבא שלו מצרי, מה שלו ישראלית. אז מה הוא? שאל אותו, מה אתה? הוא אומר, לא יודע, אני בין שתי זהויות, אני מבולבל. לא יודע אם אני מצרי או אם אני עברי. אתה לא יודע אם אתה מצרי או אם אתה עברי. זה מעניין. ומה יש לך לומר? מקלל. יש לך גם בעיה בדיבור. מכירים אחד כזה שהוא לא יודע אם הוא מצרי או עברי ויש לו בעיה בדיבור? מזכיר לנו את הגואל הראשון. אז מה עושים בני ישראל? לא יודעים איך להתייחס אל הבן אדם הזה. מה עושים אותו? מביאים אותו על משה. הנה, מביאים אליך מישהו ש... מזכיר לנו אותך. מה אתה אומר? זה הגואל הבא או לא? משה אומר, תראו, אני לא יודע. זה באמת אישיות מוזרה. כי זה ברור שהגאולה באה על ידי אנשים שנמצאים על הגבול בין אוסטריה לבין בית המדרש. אני לא יודע. כן? כלומר, זה אחד כזה, אולי הוא חשש בהתחלה כדאי להתנצר, ואחרי זה הוא חשב אולי שצריך להקים מדינה. אדם כזה שלא יודע, כשהוא מדבר ביידיש, אז יש מרגישים את המבטא הגרמני שלו. זה משהו לא ברור, לא מבורר. מי זה האיש הזה? הוא מדבר בחוצפה. חוצפה, כן, כן, אנחנו בעקבות משיכה. חוצפה יזגה, כן, הגאולה באה על ידי חוצפה. אז משה רבנו שואל את עצמו, רגע, מה זה האיש הזה? זה הגואל כבר או לא? אומר הקדוש ברוך הוא, לא, זה עוד לא. הוא מקלל סתם, צריך לסקול אותו. לסקול. זה עוד לא הזמן. יבוא זמן שזה כן יהיה. כלומר, זה אלה מועדי השם, וידבר משה את מועדי השם בני ישראל. תלמדו מן המנורה, תלמדו מן משולחן הפנים, תלמדו מן המקלל. מתוך זה יבואו שלושה מועדים שהם יהיו ההמשך של פסח שבועות וסוכות. מה אגב, מה עם ההמשך של ראש השנה ויום הכיפורים? זה בשביל יום ירושלים נשאיר בינתיים. אבל זה ברור ש... כן, יש איזו ידיעה כזאת שהגאולה באה דרך החוצפה. איפה הביטוי של החוצפה בתורה? מסובר בפרשת בעלותך, דבר משונה. בני ישראל בוכים. בוכים רוצים בשר. מי אכילנו בשר? מתחילים לבכות. רוצים בשר! זה עבירה לבקש בשר, תגידו. מי שרוצה בשר, זה עבירה? מה אתה אומר? זה לא צריך לבכות, אבל זה לא עבירה. זה לא עבירה, אבל זה חוצפה. זה חוצפה. למה? כי תראה, משה סידר לך מן מן השמיים, טעמו כצפיחית בדבש, ויש לך מים מבאר ניסית, מה אתה מתלונן? יש לך תנאים הכי טובים שיכולים להיות במדבר, יש לך מיזוג אוויר מענני כבוד, ואתה עוד רוצה בשר, ואתה בוכה על זה? זה חוצפה. מה התגובה של משה? משה אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אם ככה את עושה לי, הורגני נא הרוג, אם מצאתי חן בעיניך, אבל יראה ברעתי. כלומר, משה נשבר שם. מה קרה לו? הרי היו מקרים אחרים שאתה שם לא נשברת. כשכל עם ישראל, כשאתה יורד עם הלוחות מנהר, וכתוב בלוחות, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. ואתה יורד ואתה רואה עם ישראל, עושה לו פסל ותמונה, הוא משתחווה לו ועובדו. אתה מבלבל? לא, אתה יודע, יש לך פקל, מה עושים במצבים כאלה? שוברים את הלוחות, הורגים 3,000 איש, קמים, מתפללים, מורידים לוחות שניים, בונים את המשכן. אתה יודע מה עושים? יש לך הוראות ברורות מאוד. שם אתה לא נשברת. על עבודה זרה של כל העם. פה, מה הם סך הכל רצו? הם רצו בשר. על זה אתה נשבר? אומר הרב קוק, בשמונה קבצים, קובץ ח', פסקה קנ"ז. אומר, משה אמר, אני, המומחיות שלי זה תורה. אני לא מבין בלאומיות. אבל בתורה אני מבין. ותורה איננה יכולה להופיע במקום שבו יש חוצפה. חוצפה זה מסלק תורה. שנאמר, בעבור תהיה יראתו על פניכם. אמרו חזל זו הבושה. לכן, איפה שיש חוצפה, משה אומר, אני לא מבין בזה. אני לא יודע איך עובדים בזה. אבל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם זה ככה, אם אתה לא מבין איך דרך החוצפה הישראלית אני מופיע, אז אתה לא תהיה משיח. המשיח הוא דווקא בא ממואב. ממואב הייתה מחוצפת, האימא של מואב, שקרא לו מואב, שמאבא שלי אני הולדתי אותו. כן? חוצפת האמירה, שהיא לא מתביישת מן העריות. ואומר הרב קוק, מואב סיר רחצי. לא רק שהחוצפה אינה מעכבת את קדושתו של המשיח, אלא היא מרחצתו. כי העניין של המשיחיות זה לגלות איך דרך החוצפה של בני ישראל מופיע אור השם בעולם. האור העצמי. כי מה זה חוצפה? אומרת הגמרא, חוצפה זה מלכותא בלא תגא. מלכות בלי כתר. זאת אומרת, מלכות שמעמידה, עומדת מעצמה ללא מקור סמכות עליון. עכשיו, יש דבר כזה או אין דבר כזה? לכאורה, כל דבר, הסמכות שלו זה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה מלמעלה, ואנחנו מלמטה. צריך לבקש סמכות מלמעלה כדי לקבל את הסמכות שלנו. אבל גם בתוך כל נקודה של המציאות יש נקודה אלוהית שמאירה. וכאשר האדם מתחיל להיות מודע לנקודה האלוהית שבתוכו, אז הוא לא רוצה לקבל שום סמכות. אז זה מופיע בהתחלה בתוך חוצפה, אבל זה בעצם באופן פנימי קבלת עול מלכות שמיים. יש בפרק שירה, מכירים פרק שירה? יש מדרש כזה, נקרא פרק שירה. במדרש הזה יש שמה רשימה של שירים שאומרים כל מיני בריאות. למשל, השיר של הסוס. איזה שיר אומר הסוס? הנה, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה, כעיני נו אל השם. או השיר של השור, השיר על השם, וכו'. כן, יש שם הרשימה. יש מה בסוף, רשימה של... בסוף הרשימה יש השיר של הכלבים. מה השיר שהכלבים אומרים? הכלב, צריך לדעת, אצל חזל, זה הביטוי של החיה החצופה. והכלבים עזי נפש. כן, יש חוצפה של כלב. מה השירה של הכלבים? בואו, נשתחווה ונכרע. נברכה לפני השם עושינו. זאת אומרת, הבום של הכלב, זה בעצם קבלת עול מלכות שמיים נסתרת. אם אתה לא יודע לראות את זה, אתה לא יודע מה זה משיחיות. ולכן משה רבנו, שהתחום שלו זה תורה ולא לאומיות, אז הוא לא יכול להתמודד עם זה. ולכן, אומר הרב קוק, ועל זה נתגלה בסוף קץ משיח, לא על ידו, אלא על ידי אלדד ומדד, שאמרו שמשה מת ויהושע מכניס, ודיברו על מלחמת גוג ומגוג, כלומר כל התחום שבא להשלים את מה שמשה לא יודע לעשות. עכשיו, זה בדיוק העניין. מכוח זה נהגו ישראל ביום העצמאות לאכול בשר, צלוי. עכשיו, יש כל מיני דרשות, אומרים, זה בגלל קורבן פסח, וזה אני לא חושב. אלא זה מדין אחר לגמרי. כי הרי כל הניסיונות שנעשו כדי להחדיר נוהגים של יום העצמאות וכו', לא הלך. לא הלך. כן, אפילו ההלל רק המאמינים אומרים, הדתיים לא רוצים לומר. והפטיש, זה לא עוזר. ארקדות, אנשים כבר לא רוצים לרקוד. וגזרו לא יודעים מה לעשות עם עצמם. אבל מנגל כולם עושים. למה? כולם עושים את המנגל, כן? זאת אומרת, יש פה משהו מיוחד. אגב, התברר שיותר מ-90% מהציבור היהודי בארץ עושה מנגל ביום העצמאות. מבחינה סטטיסטית, ברגע שאומרים את ה-90%, זה כמו 100%. זאת אומרת, זה כולל אפילו חרדים. כולם עושים מנגל ביום העצמאות. על האש. מה קרה? זה ביוק העניין. אכילת הבשר הייתה הביטוי של החוצפה של בני ישראל בימי משה. ומכיוון שהגאולה באה דרך חוצפתם של בני ישראל, מכוח זה יש המנהג הזה. זה מצד הרוח הקודש של האומה. לא צריך לזלזל במנהגיהם של ישראל. אני רוצה לסיים בנקודה אחת. רבינו הרב צבי יהודה תמיד היה אומר שדברי חז"ל הם ברורים, שאנחנו היום בזמן הקץ המגולה. קץ המגולה, שהקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל. איך אומרת הגמרא? אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פרייכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. זאת אומרת, שמאחר ויש תחייה חקלאית בארץ ישראל, זה בגלל שעם ישראל עומד להגיע, ואומרת הגמרא, אין לך קץ מגולה מזה. אומר רש"י, כשארץ ישראל תיתן פירותיה, פריה, בעין יפה, אז יקרב הקץ, ונחה קץ מגולה יותר. היה חכם אחד בגלות, שכתב נגד זה. הוא אמר, איך אפשר לסמוך על הגמרא הזאת בכלל? הרי הרמב״ם לא הביא את זה. וגם מפרשי הרמב״ם לא הביאו את זה, לא נגדו ולא בעדו. וידוע שכשהראב"ד לא משיג על הרמב״ם, סימן שהוא מסכים איתו. אם כן, איך אפשר לחלוק על כל גדולי ישראל שלא פסקו את הדבר הזה? ובוודאי שהם הבינו את האגדה הזאת במסכת סנהדרין יותר טוב מכל אחד. אז מי הוא זה ואיזה הוא שיבוא היום להגיד שהוא מבין יותר טוב מהכסף משנה ומהראב"ד ומהמגיד משנה וכו'. כך אמר אותו רב שישב בחוץ לארץ, שלא ייתכן לומר שהיום זה התחלת עדי גאולה, בגלל שהדברים האלה לא נפסיקו על ידי הרמב״ם. מה אני יכול לעשות? שהאגדה הזאת נפסקה להלכה על ידי כל הפוסקים כולם. אין פוסק שלא פסק את האגדה הזאת. איך אני יודע? כל הפוסקים, ללא יוצא מן הכלל, מסכימים שסדר ברכות של 18 מעכב. נכון? כלומר, אם אדם יקדים ברכה לברכה, לא יצא ידי חובתו, צריך להתפלל עוד פעם. מדוע? איך יודעים שזה מעכב? בגלל שהגמרא במסכת מגילה דף י"ז עמוד א' מסבירה בדיוק מדוע הברכה הזאת קודמת לברכה הזאת. אם כן, סימן שזה על פי פסוקים, זה הכרחי. והגמרא שואלת מסכת מגילה, מדוע ברכת השנים קודמת לתקה בשופר גדול? אומרת הגמרא, משום ואתם ערי ישראל, הפכת ניתנו, פרייכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. אם כן, הגמרא פוסקת, וכך נפסק את כל הפוסקים, שהתחייה החקלאית היא הקדמה הכרחית לשירת ציון. ושזה הקץ המגולה. אם כן, מי הוא זה ואיזה הוא שיבוא לחלוק על כל הפוסקים? דבר אחרון, מישהו אמר לי גמטריה אתמול, אני חייב להגיד לכם. עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קנית, תביאמו ותתאימו, בהר נחלתך. הגמרא אומרת מסכת סנהדרין, עד יעבור עמך השם, זו ביאה ראשונה בימי יהושע. עד יעבור עמזו קנית, זו ביאה שנייה בימי עזרא. תביאמו ותתאימו בהר נחלתך, בהי, בהר זה בהי, הי אלפים, רש נחלתך, גמטריית השח. חג שמח.